ישראל במלחמה. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון, עורכת יעל ילון.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, אתם על איפה כסף, כאן ליאת רון, ורציתי לדבר איתכם על ה-200 שקל הכחול הזה עם אלתרמן, כן? שר החוץ רצה בסוף השבוע לבטל את השטר הזה. למה? כי לטענתו הוא השטר הזה מממן את חמאס ברצועה. כן, כן, שמעתם נכון, אז מה קרה? פורסמה ידיעה במעריב שחמאס מבריח מזומנים דרך המשלוחים ההומניטריים. צהל הכחיש, אבל שר התנפל בחמת זעם וכתב מכתב לנגיד בנק ישראל, בוא נבטל את שטר ה-200 עכשיו. למה? כי 80% מהמזומן ברצועה הם שטרות של 200, ומשמשים את חמאס לשלם משכורות לפעילים ונו, ברצינות. אז לפי אותו היגיון, חמאס שותה מים בישראל? נייבש את הכינרת. הם אוכלים ירקות ופירות שלנו, נחסל את החקלאות. משתמשים בקמח, נסגור את התחנות, בנות ישראל יתחילו לטחון בבית את גרגירי החיטה. בכלל, בואו נסגור את המדינה, ואז לא נצטרך לספק להם כלום. אז בנק ישראל כמובן הגיבו שם בהלם מוחלט, הם אמרו שאין היגיון מקצועי בביטול השטר, וזה גם לא אפשרי טכנית לבטל רק סדרות שחמאס משתמש בהם, ועוד כמה שטויות כאלה. מי שרוצה באמת להילחם בעון השחור ובמימון טרור, לא מבטל שטרות, הוא משקיע בפיקוח חכם, בטכנולוגיה, בתיאום בינלאומי, לא בגימיקים פופוליסטיים שפוגעים בעיקר באזרחים. אז גדעון סער, לתשומת לבך. כן, מה יש לנו היום בתוכנית? היום בתוכנית סוגיית ההשתמטות של החרדים מצהל תופסת היום כותרות ראשיות. בגץ דורש מהמדינה להסביר מדוע היא אינה מגייסת בני ישיבות, ואילו בצהל מצאו פתרון מקורי והאריכו בפקודה חדשה את השירות ללוחמים לשלוש שנים. שלוש שנים, אנחנו נרחיב בנושא. למרות ההתנגדויות, משרד האנרגיה מקדם את ביטולם של תאגידי המים בחלק מהרשויות. שר האנרגיה אלי כהן יסביר למה. ובבורסה בתל אביב, מגמת מסחר חיובית. איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר על השידור שקד וולפין, ובדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון, ואנחנו נפתח בכותרות. בגץ הוציא הבוקר צו על תנאי נגד הממשלה והורה לו לנמק מדוע לא מוצאים צווי גיוס למועמדים לשירות ביטחון חרדים, ומדוע אין מפעילים סנקציות אישיות נגד מי שהוצאו להם צווים ולא התייצבו כנדרש. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, אמר היום בישיבת ועדת החוץ והביטחון כי הוא פועל לגיבוש חוק גיוס בקרוב.
אני, כמו שאת יודעת היטב וכמו שהתפרסם בתקשורת, לא מקבל אולטימטום משום צד לגבי תאריכי גמר ותאריכי סיום, וניסו לשים אולטימטומים כפי שאתם יודעים, ואני אמרתי מה שנדרש לחקיקה טובה אנחנו נמצא. אני לא מתכוון למשוך, אנחנו עובדים בעצה אחת עם צוות הוועדה, ואני גם התחושה שלי שאנחנו, זהו, כמו שאמרתי, עוד ישיבה, עוד שתיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, אנחנו שם.
בצהל קיבשו פקודה חדשה שתחייב לוחמים להאריך בארבעה חודשים את שירותם הסדיר לשלוש שנים, ובתמורה יקבלו בחודשי הערכה שכר מוגדל. במהלך ישיבת ועדת חוץ וביטחון הודע היום קובי בליטשטיין, המשנה למנכ״ל משרד הביטחון, כי סוגיית האכיפה לגבי המשתמטים מצהל היא ברורה, אך לא נאכפת.
זה לא שאין היום צעד לצבא, שאין היום סנקציה לצבא. יש לו סנקציה. לא משתמשים בה. למה לא משתמשים בה ב-20 שנה האחרונות או ב-19 שנים האחרונות? כמו בהרבה תחומים אחרים שלא אוכפים. אני אומר עוד פעם, ב-25 ניקח את הצעד הזה של עצירת אנשים בנדבג, אז אנחנו רואים עלייה מאוד דרסטית בכמות המעוכבים והעצורים.
חבר'ה,
יש, אם מתוך 300, 100 עוכבו, ושנה לפני זה מתוך 1,200, רק 90, אז יש עלייה.
עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. ערב טוב לעורכת הדין איילת השחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת אמהות בחזית. שלום, שלום.
שלום, שלום, מה העניינים?
בסדר, אני יודעת, לא משהו היום עם חוק הגיוס, נכון? בג"ץ צריך להאיץ בממשלה לעשות את מה שהייתה צריכה לעשות, כן?
כן, בג"ץ נראה שעובד אצל, לא יודעת, נראה שיש לו את כל היעדים והדדליינים שממשלת ישראל צריכה, הוא נתן להם עד ה-24 ליוני, מין תאריך מקרי כזה של שוף המושב, נראה שהוא עובד יד ביד. הסיפור הוא נורא פשוט, לא ברור למה האכיפה, הפסיקה שקיבלנו ב-25 לשישי, שהייתה אמורה לאכף, תחשבי, קיבלתי פסק דין, אוקיי, הלכתי איתו לאכיפה, עברה שנה, הגשנו עוד עתירה, בשביל לשאול למה הפסק דין לא נאכף, ובג"ץ עוד מתמהמה, ושואל את הצבא שאלות יפות, למה הוא לא עושה את מה שהוא צריך, שלכולם ברור שיש פה בעצם אירוע פוליטי.
יד אחת? כולם... יד אחת עם החרדים, בואי, בסדר, אז הנה בג"ץ גילה סבלנות, נותן להם עוד חודשיים, מה אתם מתכוונים לעשות?
למה שיגלה סבלנות? בג"ץ איבד את הרלוונטיות של המקום שלו. כמה סבלנות עוד אפשר לגלות על פסיקה שמ-86 לא מביאים אותה לידי?
את רואה? עוד חודשיים שתמימים של סבלנות?
אוקיי, אז עוד חודשיים תמימים, ואם מדינת ישראל תקרוס וצבא מתפרק, אז השופטי העליון יש חלק ביד בדבר שהם כבר שנתיים מדרדרים אותנו למקום הזה. הם היו צריכים להוציא ביזיון בית משפט, לאקה, לשר הביטחון.
לא קרה, אז מה עכשיו? מה הלאה? בסדר, זה כבר נעשה. מה אפשר לעשות כדי שחרדים יתגייסו לצהל ולא יצטרכו?
נורא פשוט, אין דרך לגייס חרדים בלי להוציא צווים. אין דרך לגייס אף בן אדם בעולם, גם את הילדים שלנו, מעולם לא גייסו בלי צווים. אם היית מוציאה ל-3% מהמחזור שלנו צווים, היית רואה שרק 0.0 היו מתייצבים. הדרך היחידה לגייס חרדים היא פשוט לשלוח לכל המחזור את הצווים. אין לי פטנט אחר, זה מה שהיה פה מקום המדינה לגבי כל האוכלוסיות, וזה מה שצריך לעשות. עובדה שגם במעטה מעטי הצווים שיצאו, עדיין יש לך אנשים שהתייצבו. יש לנו יותר מגויסים מאי פעם, על אף שלא מוציאים את כל ה-100%. אז מה התשובה? נורא פשוט, חבר'ה, תוציאו צווים, ולא שבית משפט ייתן חודשיים לאקה להסביר.
אבל מה, כל מה שאת אומרת, הילד, בסלע. מה עושים בחודשיים האלה? היום שמענו שמעריכים את שירות החובה של לוחמים ל3 שנים, אמנם הם הסתכרו כמילואימניקים, אבל מה הרווחנו בזה?
את יודעת כמה זה יעלה לנו?
מלא.
מלא. אז מה הרווחנו? אז אני לא יודעת, אני בן אדם אחד שהקים תנועה, ולפני שנתיים יצא לדרך, ומאז יש לעשות אלפי מאות, ואנחנו נאבקות בכל דרך חוקית. אבל עם ישראל צריך להקשיב לי עכשיו ולשמוע, כיצד מזלזלים בביטחון האישי של כל אחד ואחד פה, כי לא אכפת להם. המילואים נקים בסוף עם כל הרצון הטוב, גם המילואים נקה חדור מוטיבציה הכי הכי בסוף יישבר. ואני אגיד לך, אני עכשיו בדרכי להלוויה של אסף כפרי, שהוא בן של חברה של יפעת, שנפל כי הוא צריך לעשות סבב רביעי בפחות מחצי שנה. זה ילד שנפל כי חרדים לא התגייסו, אין לי דרך אחרת להסביר את זה. אחרת למה הוא צריך להיכנס בתוך 4 חודשים, 3 פעמים? וזה הסיפור, ואם אנשים לא יתעוררו ויבינו שהסיפור הפוליטי לא יכול יותר לנהל את השיחה הביטחונית, וזה אמור להיות הפוך, שהפוליטיקה צריכה לשלם את המחיר של הביטחון ולא הביטחון את המחיר של הפוליטיקה, ושחייבים לתת צווים גם אם זה במחיר של במרכאות טיפול הממשלה, למרות שאני לא מאמינה לזה, כי לחרדים אין לאן ללכת. חייבים לגייס עוד עתודות כוח אדם.
איילת עורך דין, עורך דין איילת השחר סיידוף, מייסדת וראש תנועת אמהות בחזית. דברים כדורבנות, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה, ורוצים לומר ערב טוב לבני רבינוביץ', עיתונאי חרדי, מה העניינים? בני, אתה איתנו? לא, אני לא שומעת אותו. אנחנו רק נדווח, עד שבני יענה, זה שפרצה שריפה בנחל פרט, כוחות הוקפצו למקום, המשטרה מדווחת שמפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, מקיים עכשיו ערכת מצב ראשונית בזירה, ככל הנראה, כמו שזה נראה כרגע, לא נשקפת סכנה למטיילים או לתושבים במרחב. אם כן, שריפה בנחל פרט, כמובן שאם יהיו, הנה עכשיו הגיע מידע לאביחי חיים בוואלה, שיש כרגע 100 תלמידים בני ישיבות שחוברים עכשיו לכוחות החילוץ, וכרגע לא ברור מה מצבם, אבל אנחנו שוב, אם יהיה צורך, נעדכן בהמשך. שלום לבני רבינוביץ', עיתונאי חרדי.
שלום וברכה, צהריים טובים.
כן, בואו נלך ישר לעניין, ללב העניין. בני, האם החרדים, הם שמו דדליין בשבועות, האם עד שבועות לא יהיה חוק גיוס, הם פורשים מהממשלה?
אני לא רואה כרגע דדליין מאוד ברור, אני רואה כן, מה שנקרא, שהעסק מתחמם. אני גם לא רואה איזשהו אולטימטום רציני, כי אני לא רואה גם החרדים איזשהו, מה התחליף שיש להם? בסדר, יפילו את הממשלה, פתרו את הבעיה.
אבל יפתרו את העניין של חוק הגיוס, לדעתך, לא. עד שבועות? הרי זה לא יקרה, אין חוק.
זה ברור לגמרי שיש לחץ אטומי, מאוד מאוד משמעותי הפעם על נתניהו כדי לפתור את העניין. איך? זה ברור שיש לחץ גם שלך, גם, מה זאת אומרת איך?
איך?
לבוא בו, להגיד לו, אתה חייב לפתור את זה, אם לא, אנחנו לא מצביעים איתך. אז בוא נגיד אפילו עדיין, הממשלה קיימת, אבל ברגע שמתחילה הגלה לנוע בעצלתיים וחוקים לא יכולים להעביר אותם, והעסק יתחיל לצלוע, מטבע הדברים, נתניהו מבין שהוא חייב לפתור את הבעיה, אבל הבעיה שלו היא שאין לו כרגע רוב גם בתוך הקואליציה שלו. גם הציבור הדתי-לאומי לא כל כך בעד, גם החבר'ה, יש מספיק אנשים בתוך הליכוד שלו מוכנים, יש לו בעיה בפנים, הוא לא יכול לפתור את הבעיה, אני לא רואה איך הוא פותר את הבעיה בתוך הקואליציה. ולכן החרדים אומנם מהלכים אימים עליו, אבל אני לא רואה...
זה את אומר, הם מהלכים אימים פקה-פקה, כן? הוא יודע והם יודעים שאין להם אלטרנטיבה אחרת, אז הם...
נכון מאוד, ולכן, שוב, צריך לעשות קולות, גם כדי, איך שאומרים, ללחוץ את יולי אדלשטיין, שלא שהוא מתמאמר, אבל הוא רוצה להביא בפני הוועדה את הדברים כמו שהם, ככה אני רואה, לפחות איך שהוא מנהל את הדברים עד עכשיו, יש עליו לחץ מאוד רציני מכל הכיוונים, לא להתקדם לפי מה שנתניהו רוצה.
רגע, ומי שם יותר דומיננטי, האם זה גולדקנופ או גפני? לדעתי גולדקנופ, נכון?
גולדקנופ הוא יותר דומיננטי מבחינת האיומים, אבל היום יש איזשהו, לפי התחושות שלי גם, מהצד הליטאי יש גם עליית מדרגה מסוימת, זה בא לידי ביטוי בהתבטאויות של הרבנים שמנהיגים את דגל התורה, הרב לנדו, הרב אירש, ואחרים שזה קצת מתחיל להלחיץ את נתניהו לדעתי, אבל שוב, אני בא ואומר דבר אחד, צריך לשים כמה מוסכמות מאוד ברורות על השולחן. דבר ראשון, החרדים לא מתגייסים. נקודה. לא מתגייסים, גם לא אלו שלא לומדים, וזה באמת דבר שלא היה כמעט עד היום, והיום עושים מפורש על השולחן, גם מי שלא לומד, לא מתגייס.
אוקיי. אנחנו חייבים לשים פה נקודה, אני מתנצלת, בני רבינוביץ', עיתונאי חרדי, תודה על הדברים, תודה רבה. כי אנחנו יוצאים לפרסומות שווים.
איפה הכסף? עם ליאת רון. ליאת רון.
משרד האנרגיה והתשתיות הפיץ למשרדי הממשלה תזכיר חוק, שיאפשר לרשויות שיעמדו בקריטריונים, לבטל את תאגידי המים. סביב העניין הזה יש לא מעט דיונים, נעשו כל מיני ניסיונות לצמצם את מספר התאגידים הרב, ואיתנו שר האנרגיה אלי כהן, שלום לך.
שלום ליאת.
אלי, אתם החלטתם לא לסגור את כל תאגידי המים, 54 במספר, אלא רק לרשויות שיעמדו באיזה קריטריונים?
קודם כל זאת היא בהחלט בשורה חשובה שהמטרה שלה זה לבטל את תאגידי המים המנופחים והמיותרים. יש היום 56 תאגידים, זה מקרה קלאסי שהגולם קם על יוצרו. אנחנו אומרים רשויות מקומיות שמתנהלות בצורה יעילה, שזה אומר שפחת המים שלהם הוא נמוך ואחוזי הגבייה שלהם הם גבוהים, יוכלו לבטל את התאגיד. פרסמנו היום את תזכיר החוק למשרדים, לאחר מכן הוא יופץ לשימוע לציבור, ולאחר מכן הוא יתקדם בוועדות הכנסת עד לקריאה שנייה ושלישית.
ולמה בעצם? תראה, יש טענה אחת שאומרת, כן, מדובר 54 או 56 תאגידים, שזה בזבוז של כספים, כי כל תאגיד כזה צריך, אתה יודע, תקורה של הפעלה וצוות ופקידים וכו'. מצד שני, באים ואומרים שכשזה עובר לרשות הרשויות, אפס הדיווחים לא דיווחים, מים נעלמים, אז את זה אתה רוצה?
הקמת התאגיד בבסיס שלנו נועדה לפתור בעיה. והבעיה הייתה שרשויות מקומיות לא השקיעו בתשתיות, לקחו את הכסף מהמים והשקיעו אותו בדברים אחרים. אבל היה אפשר לפתור את זה באמצעות מנגנון מאוד פשוט, שקוראים לו משק כספי סגור, שבו כל הכספים מהמים נכנסים לאותו חשבון, משם יכולים לצאת אך ורק לתשלום בגין הפקת המים ולתשלום בתשתיות. לא היה צריך לבוא ולהקים את כל התאגידים, הדירקטוריונים, המנכ"לים, סמנכ"לים, מאות סמנכ"לים, מאות דירקטורים, כל המנגנון הזה של מאות מיליוני שקלים הוא מנופח. ולכן החוק קובע, אם אתם רשות יעילה, ניתן לכם את האפשרות הזאת, ובתנאי שתנהלו זאת כמשק כספי סגור. כלומר, אנחנו מבטיחים את המשך ההשקעה בתשתיות בלי כל אותו מנגנון שלמעשה...
אבל זאת אומרת ש100% אוקיי, מהכסף יישאר באותה מערכת סגורה ולא יזלוג לנניח צרכים קואליציונים או פוליטיים?
בדיוק כך. זאת למעשה המטרה, כאשר אנחנו רוצים את החיסכון שיהיה כתוצאה מביטול אותן משרות מיותרות להפנות לאזרחים. הרי מים זה מוצר בסיסי, אנחנו חייבים לספק אותו במחיר הכי נמוך שניתן, ואני משקיע בזה שעות. אגב, אני רק רוצה לומר שבעבר היה חוק שאני וחבר הכנסת שמולי הובלנו, קואליציה ואופוזיציה יחד, לצמצום תאגידים, רשות המים מספסה את החוק וזה לא...
כן, לפי החוק היה צורך לצמצם את התאגידים השנה ל-36, זאת המטרה?
היה חוק שהעברנו בעבר, חבר הכנסת איציק שמולי ואני, מהקואליציה ובאופוזיציה, שעבר פה אחד, שהמטרה שלה הייתה לצמצם את התאגידים ל-28 תאגידים. רשות המים מסמסה את אותו חוק, ולמעשה עם לחצים פוליטיים, בעיקר של אותם גורמים מקומיים, שיש להם אינטרס שהתאגידים, הם שיכולו להיות החוק מוסמס, אבל הסתדרו הדברים, הגעתי למשרד האנרגיה, ולכן לאחר עבודה של חודשים, יחד עם בראשות מנכ״ל המשרד, מר יוסי דיין, דרור שטרום, הממונה על התחרות בעבר, וזאב ביאלסקי, מי שהיה ראש עיריית רעננה, עשינו עבודה, הכנו את תזכיר החוק, פרסמנו אותו היום. והמטרה היא לבטל כמה שיותר תאגידים, מתוך מטרה שנוריד, את כל אותם הוצאות מיותרות.
כן, אבל תגיד לי, אם הכל כל כך טוב, מדוע התעשיינים מתנגדים ליוזמה שלך באופן נחרץ?
קודם כל, אני דיברתי עם רון תומר, הדבר המפתיע הוא שהתאחדות התעשיינים הוציאה התייחסות עוד לפני שהיא קרה את התזכיר החוק, ולכן התקשרתי לרון תומר ואמרתי לו, איך הצלחתם להוציא פרסום עוד לפני שאתם מכירים מה אנחנו הולכים לשנות? ואמרתי לו, עם כל הכבוד לכם, שנלחם על מחיר המים שכמה שיותר נמוך, זה אני. אז אחרי שהוא שמע את דבריי, התקיימה שיחה בין מנכ״ל משרדי לבין הגורם אחרי, שאני מניח שהם יוציאו תיקון. אבל מי שנלחם על כך שמחיר החשמל יהיה נמוך, שמחיר המים יהיה נמוך, זה אני, ואני אמשיך לעשות זאת, ואני עושה את הצד הזה של סגירת התאגידים, גם אם הוא יעלה לי במחיר פוליטי כזה או אחר, אני אעשה אותו כי הוא הכי נכון לטובת האזרחים.
אני רוצה לדבר איתך על ענייני החיסכון בחשמל. זה גם יוזמה שלך להפריט את הספקת החשמל. ראינו שבזק אנרג'י שלחה ללקוחות חשבונות מנופחים, מה שהבריח רבים מהם חזרה לחיק חברת החשמל. ככה עושים רפורמה?
קודם כל, זאת היא באמת הרפורמה הכי גדולה אחרי רפורמת הסלולר. אנחנו כבר נמצאים כ8 חודשים לאחר השקת הרפורמה, שכמעט 300 אלף בתי אב, יותר ממיליון אזרחים כבר עברו לחברה אחרת. עכשיו, אני לא דובר לא של בזק ולא של אף חברה אחרת.
אבל זה פגע.
טעויות קורות, טעויות יכולות לקרות, הטעות כמובן על ידי אותה חברה תוקנה, ואנחנו כמובן רואים ומבקרים, אבל אני רוצה לומר לכל מי ששומע אותנו, יש לכן אפשרות היום לחסוך לא מעט כסף.
אבל זה לא חסר, אבל תקשיב, החיסכון שהם נתנו לנו בהתחלה אינו החיסכון שהם נתנו אחרי העלאת תעריפי החשמל, פתאום זה קצת פחות משתלם להיות ברפורמה.
קודם כל ההנחות, אם אני רוצה לומר נתונים מדויקים, הם בין 5% לבין 20% הנחה. כלומר, החיסכון המינימלי במסלול הבסיסי ביותר הוא 5%. יש כאלה שעושים 6%, יש כאלה 7%. הנחה גבוהה, יש כאלה 10% הנחה גבוהה, ויש כאלה 20% אם אתה צורך ב-20% בשעות מסוימות של היום. ואני אומר, ליד, אם אתה מקבל את אותו חשמל ופחות כסף, מדוע לא לעשות זאת? ולכן, 1.5 מיליון מאזרחי ישראל אינם טועים, וכל מי שלא לצורך הנושא את המעבר, מפסיד מאות ואף אלפי שקלים בשנה. אגב, אנחנו החודש הולכים להוסיף עוד תחנות כוח שיכנסו לתחום הפרטי, מתוך מטרה שההנחה תגדל. ולכן אני קורא למאזינים שלכם ולכלל אזרחי ישראל, תנצלו את הרפורמה, אני עברתי, תשבו בין החברות השונות ותחסכו לא מעט כסף.
תגיד, אתה לא מודאג, ככה לסיום, מהעובדה שקשה מאוד לגייס מילואימניקים, שהחליטו להאריך את משך השירות של החיילים מהלוחמים? אולי הגיע הזמן שהממשלה תציית לבגץ ותתחיל לגייס חרדים? מה אתה אומר?
קודם כל, אני אומר שחייבים להעביר חוק גיוס ובהקדם. אני ראיתי את החוק שהגיש שר הביטחון, אני הייתי עושה בו שני תיקונים. התיקון הראשון, שיותר מ-50% מהחרדים התגייסו תוך 3 שנים ולא תוך 7 שנים, כפי שרשום בחוק. והדבר השני, הם סנקציות זהות לכולם. על דוד מבת ים ועל משה מבני ברק צריכות להיות אותן סנקציות.
השר אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות, תודה רבה.
תודה רבה.
הרפורמה של מירי רגב, או נכון יותר התייקרות נוספת בסך 33% בתוכנית צדק תחבורתי. שלום לאודי ציון, פרשן וכתב הרכב של וואלה, מה העניינים?
בסדר ליאת, מה נשמע?
תחבורתי יש צדק פחות, 97% מהחרדים זכאים להנחה, חילונים פחות.
תלוי איפה הם גרים ולמי הם מצביעים.
הבנתי. בוא תספר לנו על באמת היופי של התוכנית הזו.
הרעיון הוא אולי נכון להוזיל את התחבורה הציבורית, להפוך אותה לנגישה יותר. יש נסיעה חינם כבר מגיל 67, עד עכשיו זה היה 75. יש הנחות עד גיל 26. יש הנחות לחיילים משוחררים. ובעיקר יש הנחות על סמך המקום המגורים שלנו, עד רמה של דיוק של בית. יש רחובות שבית אחד קיבל הנחה, בית לא. זה אמור לשקף את המצב הכלכלי של התושבים בבית, על סמך הדירוג הסוציולוגי של כל יישוב, גם בפריפריה וגם ברחובות, אבל זה יוצר בלבול מאוד גדול, וגם לא בטוח שכל מי שקיבל את ההנחה באמת זכאי לה, ולא בטוח שיש גם אנשים שאולי היו זכאים ולא קיבלו.
למה לא עשו משהו, אתה יודע, ברפורמה קצת יותר סבירה? כי יש אנשים שעולים לאוטובוס ומשלמים לא פחות מ8 שקלים לכרטיס, נכון? 8 שקלים, זה המון.
זה המון כסף, וזה גם אגב יעלה שוב כנראה ביוני על סמך עדכון קבוע ותקופתי של המחירים. אבל בעיקר יש כאן מהלך בכיוון שהוא לא בטוח שהוא הכיוון הנכון. גם מסקרים של משרד התחבורה, סקרי נוסעים, עולה שהדבר שהכי מטריד את הנוסעים זה לא מחיר הנסיעה, אלא התדירות והחיסרון של קווים. אפשר את הכסף הזה, שמאות מיליוני שקלים, היה לקחת אותו, ובמקום להוזיל את התחבורה הציבורית בערים, שהרבה מהם מזהות עם הליכוד ומפלגות הקואליציה, לתת לכולם יותר אוטובוסים. במקום שנחכה בתחנה 10-20 דקות, לקבל יותר אוטובוסים, יותר תדירויות, קווים חדשים, מה שיעודד אותנו לנסוע באוטובוס ולא באוטו פרטי.
כן, ומה שאולי, אולי יפחית את הפקקים הבלתי נסבלים שרק הולכים ונערמים כל יום, האם אתה רואה אולי שיפור שתביא התוכנית הזאת, או שאתה פסימי כמוני?
התוכנית הזאת תקציב קטן מאוד במושגי תקציב תחבורה, 250 מיליון שקל לתוספת קווים, זה מעט מאוד יחסית ליותר מ10 מיליארד שקל של תקציב התחבורה הציבורית השנתי, לא בטוח שזה מה שיעשה את ההבדל, וזה עצוב וזה חבל, כי אנחנו חייבים תחבורה ציבורית טובה, וזה לא משהו יודעות לנו, ובעיקר זה גם מאוד מאוד מטריד, ראינו את התמונות של התורים בימים האחרונים, אנשים שזכאים לנסיעה חינם, ממהרים להתקן את הרב-קו בתחנות.
למה לא עושים את קודם אגב? סליחה, אתה יודע, השאלה מטומטמת, רק שואלת.
לא, חלקם לא היו זכאים להנחה, אבל אנחנו בשנת 2025, בסטארט-אפ ניישן שלנו, אי אפשר לעשות זה אוטומטית ברב-קו, שאנחנו מוצאים רב-קו, הוא יתעדכן משרד תחבורה, כי משרד תחבורה יודע איפה אנחנו ואיפה אנחנו גרים, למה אנחנו צריכים להגיע פיזית לתחנה? זה כל כך לא מתקדם, וזה קצת מראה ליחס של משרד תחבורה, יחס אמיתי לנושאים.
אתה יודע, אני פתאום נזכרת שגם לשרת התחבורה הקודמת, מרב מיכאלי, הייתה איזושהי רפורמה דרך בטוחה או משהו כגון דה, אי אפשר היה לקחת את אותה רפורמה, צריך היה לעשות את הרפורמה מההתחלה?
חלילה, הרפורמה הזאת, שזה כבר השלב השני שלה, שמובילה מרגב, נועדה בין השאר למחוק את הרפורמה של מרב מיכאלי, שטענה במידה רבה של צדק, שלא יכול להיות שיהיה תעריף משתנה במדינה, צריכים כולם לשלם על נסיעה עירונית, המחיר צירות זהה גם בטבריה וגם בבאר שבע וגם בתל אביב, וככה גם לייצר יותר תקציב. בסוף, אני אישית בתור אחד שמשתמש בתחבורה ציבורית, הייתי מוכן לשלם אפילו קצת יותר, אם הייתי מקבל תחבורה טובית יותר טובה ויותר אמינה ויותר זריזה. וזה לא מה שהמדינה עושה. זה מהלך שהוא מנוגד להמלצות של כל המומחים, טענה מרגע בפנינו שהיו לה המלצות גם כאלה להוזיל את המחיר, עוד לא פגשנו את המומחים ואת הדוחות שהמליצו על זה.
אודי ציון, תודה רבה.
להתראות.
נמצאת איתנו מנהלת אגף בחירה במשרד התחבורה, דריה פוצ'יבלוב, שלום שלום.
שלום, תודה רבה שאתם מארחים אותי.
כן, אנחנו מדברים על הרפורמה החדשה, רפורמה שמיטיבה עם בוחרי הליכוד והקואליציה, 97% מהחרדים מקבלים הנחה, ובוחרי ליכוד כאלה ואחרים, ואילו שאר העם נאלץ לשלם 8 שקלים לכרטיס נסיעה אחד.
אז בואו רגע נעשה סדר. רפורמת צדק תחבורתי מרחיבה את מעגל הזכאים להנחות בתחבורה הציבורית לעוד 2 מיליון אנשים. אותם 2 מיליון אנשים, למעלה מ2 מיליון אנשים, אלו הם אזרחים ותיקים שכעת גיל הזכאות יורד מגיל 75 לגיל 67, זכאות לנסיעות חינם בתחבורה הציבורית. כמו כן, כל מי שמתגורר באזורים סטטיסטיים, שכונות או רחובות מדורגים 1-5 במדד החברתי-כלכלי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, יהיו זכאים להנחה. חשוב לי לומר ולציין, מדובר במדד אובייקטיבי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלא מסתכל על למי האזרח מצביע או מאיזה דת הוא או מאיזה מגזר הוא. מדובר במדד אובייקטיבי שמתבסס על פרמטרים אובייקטיביים כמו השכלה, כמו רמת חיים, כמו תעסוקה
ואין וכולי. פספוסים? אתם בטוחים שאין פספוסים? ואת יודעת שיש דלת ליד דלת, שני שכנים, אחד מקבל ואחד לא?
המדד הוא משתדל להיות כמה שיותר מדויק, הוא ברמת רזולוציה מאוד גבוהה. השימוש במדד הזה הוא בשביל למקד את ההנחות וההטבות לאוכלוסיות שבאמת זקוקות לכך. האם יש פספוסים? ככל שיש פספוסים, שוב, זה מדד שהוא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זה מדד שנעשה בו שימוש גם על ידי משרדי ממשלה נוספים, וככל שיש איזשהו פספוס או שאלה לגבי רחוב כזה או אחר, ניתן לבדוק מול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אבל אנחנו כמובן רק מתבססים על המדד, לא משנים אותו וגם לא משפיעים עליו.
כן, השאלה שלי, מדוע, את יודעת, הייתה רפורמה שוויונית, יחסית, של השרה מרב מיכאלי, מדוע היה צריך לעשות, את יודעת, למחוק ולכתוב מחדש?
אנחנו לא מוחקים, אנחנו מוסיפים רפורמה צדק תחבורתי, כל המטרה שלה היא להנגיש את התחבורה הציבורית, גם לפריפריה החברתית וגם בכלל לפריפריה, לצמצם פערים, להקל על האזרחים, שבאמת זקוקים לכך, ולכן כל הרפורמה נועדה בשביל, שוב, לעודד את התחבורה, לשמר הרגלי נסיעה בתחבורה הציבורית. הפעימה הראשונה, אני מזכירה, הרחיבה את מעגל הזכאים להנחות לתחבורה ציבורית למשוחררים ומסיימים שירות לאומי שזכאים לנסיעה חינם במשך שנה בכלל אמצעי התחבורה הציבורית. פרופיל צעירים, שזה פרופיל לגילאי 18 עד 26, שנועד לשמר את הרגלי התחבורה הציבורית.
זה לא עושה הבדל, אנחנו לא נראה, את יודעת, כמו שאודי ציין לפנייך, שיהיו יותר אוטובוסים בתדירות יותר גבוהה, אלא נשלם יותר, רוב האוכלוסייה ישלמו יותר ויקבלו את אותו שירות. רע?
אז קודם כל, לא כולם הם משלמים יותר. יש גם, כאמור, אוכלוסיות שנהנות מההנחות במסגרת הרפורמה. ולצד הרפורמה, משרד התחבורה ממשיך, הוא פועל וימשיך לפעול לשיפור התחבורה הציבורית. יש תקציב של למעלה מ-250 מיליון שקלים תוספות שירות בשנת 2025 להגברת התדירות של התחבורה הציבורית והוספת קווים. אנחנו ממשיכים כל הזמן לפעול לשיפור תשתיות התחבורה הציבורית, פיתוח מערכות BRT, רכבות קלות.
אז למה לא חשבתם, כן, זה נשמע מצוין, את יודעת, על הנייר, בפועל קצת פחות, אבל למה לא דאגתם שאנשים שזכאים לקבל באמת את ההנחות ברפורמה החדשה, יוכלו לעשות את התיקוף שלה, כמו בני אדם, ולא לעמוד בתורי ענק, ולא להצליח להגיע ולבצע את אשר רצו לבצע?
קודם כל אני שמחה לשמוע על הביקוש הגבוה, ובאמת אנחנו רואים ביקוש מאוד גבוה של עשרות אלפי אנשים שמגיעים.
הביקוש גבוה כי לא נתתם זמן, כשכולם מתנקזים לנקודה אחת, מה לעשות?
אבל קודם כל זה לא נקודה אחת, יש למעלה מ-100 עמדות רב-קו שפזורות בכל הארץ, תגברנו את כל העמדות גם בדיילים ועמדות שירות ניידות, וחשוב לי גם להזכיר, אם כבר אנחנו ברדיו, להזכיר לכל הציבור שניתן גם להתקן את הפרופילים באמצעות האפליקציות, לכן גם אין צורך להגיע לסניפים, ואנחנו ממשיכים לתגבר את הסניפים ולנסות ולתת שירות כמה שיותר טוב לכולם. אנחנו מודעים לצורך בתגבור העמדות, ואנחנו פועלים לטובת כך.
מצוין. תגידי, את יכולה לאשר את מה שנאמר בוועדת הכספים, שמחירי הנסיעה יעלו שוב ביוני, לאחר שעלו עכשיו ב-33%?
אנחנו במשרד התחבורה פועלים כדי למנוע את עליית המחירים בחודש יוני.
באיזה אופן?
חשוב לי לחדד, מדובר בעדכון אוטומטי שנעשה.
אבל העדכון האוטומטי הזה יסובסד על ידי המשרד, מתקציב המשרד?
אז כאמור, אנחנו פועלים לראות איך אנחנו מונעים את העלייה.
אוקיי. זאת אומרת שאם אני מוציאה כותרת מהרעיון הזה, משרד התחבורה יפעל שלא להעלות את המחירים בעדכון האוטומטי בחודש יוני.
בהחלט.
תודה רבה, דריה.
תודה רבה גם לכם. רק משפט אחרון לסיום, לכל המאזינים והמאזינות, תבדקו את הזכאות שלכם באמצעות מחשבון הזכאות באתר צדק תחבורתי של משרד התחבורה, ולכו לממש את הזכאות שלכם להטבה. למעלה מ-80% מאוכלוסיית מדינת ישראל זכאית להטבה כזו או אחרת בתחבורה הציבורית, ולא לשכוח כמובן את הכיף בכל נסיעה.
תודה רבה.
עכשיו, איפה הכסף? עם ליאת רון.
אנחנו חזרנו עם הבורסה, רוצים לומר ערב טוב לליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקים, מה העניינים?
ערב טוב ליאת, מה שלומך?
סביר, אני יודעת, הבורסה ככה ירקרקה, אבל לא באופן מרשים יותר מדי.
נכון, עליות קלות מאוד במדדים המובילים, תל אביב 35, 125, עולים סביב שתי עשיריות, מדד הבנקים רושם ירידה של 1.3%. כן, סך הכל ירוק בהיר מאוד.
הדולר
היום אין מסחר בדולר.
נכון.
$3.62.
אבל למה מדד הבנקים יורד למשל? כי זה כן מה שקורה?
אין משהו דרמטי. פרגיל, סך הכל רשם עליות מאוד מאוד חזקות, אז קצת מימושים.
בקיצור, יום משעמם בבורסות, ליאור וקס, מנכ"ל
אינפיניטי. היום משעמם, רק נגיד שבאמת אנחנו בשבוע מסחר קצר עקב יום הזיכרון ויום עצמאות, אבל בארצות הברית יש הרבה מאוד עניין שירוקן סוף השבוע, גם דוחות של כמעט כל חברות הטכנולוגיה הגדולות, גם מדדים שבאמת אולי יתנו את הכיוון, כן, יתנו את הכיוון לריבית בתחילת מאי, ככה שלפנינו עוד שבוע מאי.
כן, אז איננו נושאות ארהבה. תודה רבה ליאור וקס, מנכ"ל אינפיניטי, ניהול תיקים.
תודה.
ותודה גם לעורכת שלנו יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, אחראי לשידור שקד וולפין, ובדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ואיתי ניקסון.